כן, שלום חברים, אנחנו היום לומדים את הסוגיה בדף מ"ה. כן, אני חושב שזה בדף היומי, אולי עם דף אחד קדימה, משהו כזה. אז אנחנו הגענו למעלה. כן. השאלה, מה דעת רב? יש לנו שני רבנים מאוד גדולים היום בבבל, שזה רב ושמואל, ומאוד חשובה לדעת מה דעתו של רב, האם הוא פוסק כמו רבי יהודה או כמו רבי שמעון. עכשיו הגמרא דנה בשאלה הזאת מה דעת רב, והגמרא אומרת ככה, מסתברא דרב כרבי יהודה סבירא ליה, דאמר רב, מניחים נר על גבי דקל בשבת, ואין מניחים נר על גבי דקל ביום טוב. היא אמרת בשלמה דרב כרבי יהודה סבירא ליה, היינו דשנה בין שבת ליום טוב. אלא אמרת כרבי שמעון סבירא ליה, מה לי שבת, מה לי יום טוב. כן, יש לנו דין כזה שאסור להשתמש בדבר מחובר. יש מספרים פעם שהיה איזה רב אחד בטעות, נשען על איזה עץ. אמרו לו, רבא, זה מחובר, נשאר כל היום עד הלילה. אמר, עשיתי איסור, נשארתי בשוגג על העץ. טוב, זה לא בדיחה, זה הלכה. בקיצור, אסור להשתמש בדבר שהוא מחובר. בבעלי חיים, בדבר מחובר. הגמרא אומרת, למה? שאתה עולה ונוגע, יבוא לידי חשש. שמא יתלוש זמורה, שמא יעשה איזה איסור שבת. לכן אסור לאדם להשתמש במחובר. עכשיו הגמרא רוצה לומר שיש לנו ראיה שרב כמו רבי יהודה. למה? פסק רב לאנשים ואמר להם ככה, אם אתם רוצים לשים נר על גבי דקל בשבת, שיהיה לכם אור, אין בעיה, תשימו אותו בשבת עליו. אבל תיזהר שלא תשים נר ביום טוב. אז זה הראיה. למה החילוק? למה שיש חשש דשקיל ומנח לי ומשתמש באילן. זהו. יש חשש שהוא ישתמש בדבר הזה. אבל בשבת הוא מוקצה, הוא לא ייגע בזה. אז הגמרא אומרת, זה ראיה גדולה. שאם אתה אומר כמו רבי שמעון, מה ההבדל? גם בזה מותר מחשש שישתמש, וגם בזה. יש לנו הלכה שביום טוב, מה שאדם צריך, זה לא מוקצה, נכון? צריך להזיז נר, צריך להדליק נרות, נרות של שבת, נרות של יום טוב. אפילו אנחנו כמו השנה שהיה לנו, שבת ויום טוב, זה עשינו תנאי, עשינו עירוב, ולהדליק מיום טוב לשבת, לעשות את כל הצרכים שלנו. אז זאת אומרת, ביום טוב אין בזה בעיה. אז אתה אמרת שתיזהר ביום טוב, אתה עלול להשתמש, אבל בשבת, לא תיגע בו יד. אז ממילא, אם אתה אומר שההלכה כמו רבי שמעון, מה ההבדל? גם זה מותר, לפי דעת רבי שמעון, מותר להוציא את הנר, נר שקבע, אתה יכול להוציא אותו. אלא ודאי שהוא סובר כמו רבי יהודה, ולכן הוא מחלק. ביום טוב שמותר להוזיז את מה שצריך לאדם, זה מותר. אבל בשבת, ביום טוב שאנחנו אומרים, יש חשש שמשתמש, שמותר לאדם להוציא, אז יש חשש שישתמש בו. וכיוון שישתמש בו, הוא משתמש במחובר. אסור להשתמש במחובר. אבל בשבת אומרים לו, לא תיגע בו יד. ממילא תדליק אותו. אז רואים שהוא סובר כמו רבי יהודה, שאם כמו רבי שמעון אותו דבר, מותר גם להשתמש בזה, לקח נר ישן, נר שקבע, וגמר, עשה את העבודה שלו, נשאר לו קצת שמן, יכול לאכול את זה, יכול להוציא את זה, מה הבעיה? אלא ודאי שהוא סובר כמו רבי יהודה, זה הגמרא רוצה להוכיח ששיטת רב. אלא שמה, מה לשם אני אותו? ורב כרבי יהודה סבירא ליה, עכשיו הגמרא אומרת, רגע, יש לנו כאן הוכחה שרב לא סובר כמו רבי יהודה. ורב כרבי יהודה סבירא ליה, והבאו מנעדרה, ושאלו את רב, מהו לטלטולי שרגא דחנוכה? מי קמא חברה בשבתה? ואמרו שפיר דמי, שעד הדחק שני. דאמר לרב כהנא ורב אשר לרב אחי הלכתה. אמר לו, כדאי רבי שמעון סמוך רבי שעתתך, זה השאלה והתשובה. כבר אומרת שהיה לנו סיפור שפעם באו לפני רב, ואמרו לו לרב, אני יכול להוציא את הנר של חנוכה, נר חנוכה צריך לשים אותו בחוץ, שיראו כולם. אבל הממזרים הפרסיים האלה, היה להם יום מיוחד, שאסור היה להדליק נר. וכל מי שמדליק נר, היו באים ומחבים אותו. לא היו הורגים, לא היו רוצחים, לא היו כמו הרומאים האכזרים. רעים מצורעים, אבל פחות מצורעים, רעים, לא מצורעים. הרומאים היו רעים מצורעים, גם הורגים, גם לא... הם לא היו הורגים, היו רק לוקחים את, את המחבים לו, את הנרות. אז שאלו אותו, האם אנחנו מותר לנו להוציא את הנר שלנו בשבת, אחרי שהדלכנו, והוא קווה. למה? אם יראו את זה הפרסים, יגידו בוודאי, אתם משתמשים בהם. אז שאלו אותו. כן, אז שאלו אותו את השאלה הזאת. האם מותר לתאר של חנוכה שקווה, נסליקו מהחצר, שלא ירגישו הפרסיים שאנחנו שקראו להם חברי. הגמרא מספרת גם במסכת גיטין סיפור מהם, שרב יוסף היה יושב, היו לומדים, ובאו ולקח את זה מהם. אמר רבונו שלנו, או מתולך או מתולך דבר עיסם, כשהגמרא דבר עיסם יותר טובים, יותר רעים. אלא שבאו החברים האלה, נהיה יותר רעים מהרומאים. בקיצור, אז עכשיו הנר שקבע לנו בחוץ, את הנר צריכים לשים בחנוכה לפי הדין בחוץ. למה? משום פרסומי ניסה. אז שאלו אותו, האם מותר להוציא את זה משם? אמר להם, טוב, תוציאו. אז אתה סובק כמו רבי שמעון. אומרת הגמרא, לא, אין מזה ראיה. זה שאלו, אופה נחזור את הגמרא. והבאו מנדריו, מהו לטלטולה, האם מותר לנו להוציא שרגד חנוכה, נרות חנוכה, מקמי חברי בשבתה, להוזיז אותם ביום שבת. ואמרו שפיר דמי. אבל אמר להם מותר, אז זה ראיה שהוא פוסק כמו רבי שמעון ולא כמו רבי יהודה. אמרת, אין ראיה. שאת התחק שענה, דאמר לי רב קנה ורב אשל לרב, אחי לחטא, אמר לו, כדאי רבי שמעון בשעת התחק. באמת רבם, מי שיושב על מקומו בשלום, לא אומר את הדין הזה. אבל כאן זה שעת התחק. הגויים האלה יתעסקו איתנו, יעשו לנו צרות, יבואו, עזב אותם, אין דבר. אחרי הכל, רבי שמעון, זה ראיה גדולה שזה לא היה סכנה. אז באמת זה שאלה, הנה ראיה גדולה, אם זה שעשה, מה השאלה בכלל? מה השאלה? אנחנו מותר לנו לחלל שבת ביסוד דאורייטה, לא מוקצה שמוקצה. מותר להדליק, לחבות, לקחת מכונית, לקחת את היולדת, או את החולה שיש בו סכנה. זה ראיה גדולה מפה, שזה לא היה ממש סכנת נפשות. אלא היה דבר שהוא, אם לא מה היו שואלים בכלל, מה הוא לכם? הסכנת נפשות, מה? כל ילד כתוב בגמרא, שאם האדם שואל את הרב בסכנה נפשות, הרב הזה הוא טמבל, הרב הזה מגונה. למה מגונה? איך ללמד את העם. הנשאל הרי זה מגונה, והשואל הרי שופך דמים. ככה לשון הברייתא. אסור לשאול, צריכים לי, יש לך חולה בבית מסוכן, תעוף. אז מה שאלו כאן? מה הוא ליאר? הגמרא אומר במסכת בהתחלה, במסכת שבת, בשעת הסכנה שהיו חברי לבבל. אני אסביר לכם. באמת זה לא סכנת נפשות. אם לא הייתה בכלל שאלה פה. אמר להם, בגלל מוקצה נסמוך רבי שמעון. אין סכנה. למה שהפרסים לא היו אכזרים כמו האחרים שהיו הורגים. לא היו הורגים. אבל להתעסק עם גוי, הגמרא אומרת לנו, זה נקרא שעת הסכנה. ואת שעת הסכנה, מניחו על שולחנו ודיו. מה זה שעת הסכנה? הראשי הסביר שבאו הפרסים האלה שם. להתעסק איתם זה כבר סכנה. אבל לגבי סוף סוף שבת, שזה מוקצה, יכולים להגיד, תראו, זה לא שמנו, לא הדלקנו, כן הדלקנו. אנו כבר קבע הנר. כאן לא מדובר שהיה דולג. לכן לא החשיבו את זה כל כך סכנה. אז אומרים, והוא שאל אותם, ואמר שאפשר. אומרת הגמרא, לא, אין ראיה משם. כדאי רשומם שעתתך, כשיש לאדם שעתתך, כדאי לסמוך עליו. הרבה פעמים, רב תראה, רב צריך לדעת, יש ארבעה חלקי שולחן ערוך, טעותו, יש חמישה. יש חמישה חלקי שולחן ערוך. יש חלק החמישי, זה השכל הישר של האדם. הנה, כאן אתם רואים. אפילו שבאמת הוא סובר, כמו רבי יהודה, שמה מוקצה אסור. אבל אם הוא רואה אפשרות שצריך בשעת הדחק למצוא דרך. אני שמעתי שפעם אחת מצאו איזה, לא יודע, או בצבא זה היה, או באיזה מלון גדול, שהכינו אוכל ומצאו שם משהו של חיטה, משהו שזה היה חשש חמץ. מה לעשות? צריכים עכשיו לזרוק את כל האוכל. באו 1,000 אנשים לארוחה. אמר כדאי הוא הגאון רבנותם, והגאון השאלתות שאמרו שבאמת זה בטל ב-60 גם בחנוכה. פעם אחת אמרו את זה. זה לא יסוד דהורה הייתה לו. מהתורה הכל בטל ברוב. אלא מה? חומר דה חמץ. אבל כאן יש חשש. לכן צריך להיות תמיד לאדם החוש החמישי. השולחן ערוך החמישי. כמו כאן, רב באמת סובר כמו רב יהודה. אסור. אבל שאתה רואה שאת חת להתעסק עם הגויים האלה, לבוא, יבואו ויקחו ויחסידו, אין דבר. תסמוך על, לא בליסטר, ברבי שמעון, כדאי רבי שמעון, לסמוך עליו בשעת התחת. כן. ממשיך הלאה. כן, כדאי רבי שמעון, נסמוך עליו רבי שמעון, כיוון שזה שעת התחת, אז אנחנו נפסוק באמת כמוהו, שאין מוקצה, ולכן החנוכיה הזאת מותר להוזיז אותה. כן, שהם שאלו אותו רב קנה ורב השל, הרע אכיל חטא, מה, ככה באמת אתה פוסק? אמר לו, כדאי רבי שמעון לסמוך עליו בשעת התחת, זאת אומרת, אני באמת פוסק כמו רבי יהודה, אבל כאן זה מקרה מיוחד. בא מיני ריש לקיש מרבי יוחנן. ריש לקיש היה תלמידו של רבי יוחנן, היה שודד, ורבי יוחנן ברוך השם זיכה אותו להיות, לבוא לישיבה, ונעשה גדול הדור. יש גמרא שאומרת, כדאי לכם לדעת אותה, כל מי שריש לקיש דיבר איתו בשוק, ידעו, זה אדם נאמן, תוכל לתת לו כסף בלי עדים, בלי כתב, בלי כלום. זה אדם נאמן. עד כדי כך הגיע ריש לקיש להיות האדם הכי גדול בין האמוראים, שדיבר עם אדם רק, רק כי דיבר איתם זה היה מספיק. זה סימן שלמה הוא לא היה מדבר עם אנשים פשוטים. אז הגמרא אומרת, בא מיני ריש לקיש מרבי יוחנן, חיטים שזרעם בקרקע, וביצים שתחת התרנגולת, מהו? כי לתלה לרבי שמעון מוקצה, אחד אלעד אחיה בידיים. אחד אחיה בידיים, אית לו מוקצה, או דילמה לשינה. עכשיו יש כאן שאלה מאוד יפה. הוא שואל שאם האדם לקח את החיטים ושם אותם באדמה, וכולם מקשים קושה גדולה, לו זה כבר מלאכה גמורה, איך הוא יכול לקחת את זה משם? ראיתי שכולם שואלים, למשל, הניח פת בתנור, שאם אדם שם, זו שאלה שמקשים אותה, אם אדם הניח פת בתנור, חברו יכול להוציא אותו לפני שיבוא לידי חילול שבת, משמע כל זמן שלא נאפה, לא. אז הרשש מסתפק שם, מה יהיה הדין, אם שם אותם בקרקע, ועדיין לא הושרשו. מכאן מהגמרה הזאת משמע שזה רק יסוד הרבנן. איך אדם מתחייב, זה התחלת ספק, מדברים על זה הרבה בפוסקים, שאם אדם שם באדמה, מה הדין? אבל מדברי הרמב״ם משמע שהוא מתחייב. כשאדם לוקח את החיטים, מתחייב, כשאדם שם אותם, הוא מתחייב. אז מה הוא שאל אותה? מסבירים שזה לא היה ממש ממש כדי לזורעם, אלא שם אותם באדמה, ועדיין לא הושרשו ולא שום דבר. כן. נמשיך. אז הוא אומר את הגמרא, מה הדין בזה? איך דנים בזה? עוד פעם נחזור את הגמרא. בא מיני ריש לקיש מרבי יוחנן, חיטים שזרען בקרקע, או ביצים שתחת התרנגולת, שם אותה כמה דקות את התרנגולת, עכשיו הוא רוצה להוציא את זה. מהו? כי לתלה לרבי שמעון מוקצה אחד, אלא דחי בידיים. שהוא לא ממש שם אותם בידיים, לא דחה אותם, כאן הוא שם אותה תחת התרנגולת. אז ממילא, הקצה דעתו מהם. אז זה לא דומה למוקצה כמו למשל נר. נר שאתה שם אותו זה מין כלי כזה מחרס. אז יכול להיות שאתה, יש קצת שמן, אתה תאכל את זה, יש קצת שמן, אתה תזיז אותו, תעביר אותו. זה יתירה בשמעון. אבל כאן אתה לקחת אותו ושמת את הביצים תחת התרנגולת. או שמת אותם באדמה, אז דחית אותם בידיים. אז מה הדין בזה? כן. אז הוא שואל, נר שקבע מותר, נכון? התוספות שואלים. שם זה נגמר. זאת אומרת, התוספות שואלים, אבל כל נר שקבע זה דחיה בידיים, הוא ידיק את הנר, נכון? כשהוא דולק, אסור לו לקחת אותו. אז גם דחיה, למה אתה מתיר שזה קבע? למה? אז גם כאן תתיר, אומרים לא, התוספות יסבירו את זה מאוד יפה. יש הבדל. שם, בנר שאתה הדלקת אותו, אתה בשעה שמדליק אותו יודע שיבוא רגע שזה יהיה מותר. לכן אתה מתיר את זה. אבל כאן, כיוון שכבר פסק דיחוי שלה, אבל אכל לעולם עמדה וכל שזמן שהם שם. הביצה כל הזמן היא תחת התרנגולת. מה שאין כן הנר, אתה יודע, הוא יחבא אחרי שעות. נר דולק שעתיים. שמתי אותו עכשיו בכניסת השבת, עוד שעתיים הוא יחבא. הוא אומר, בשביל כן, דעתו היה עליו. אבל כאן אתה דחית בידיים שהביצה כל הזמן שהיא תחת התרנגולת, אין לך סברה שאתה תתיר אותו. זו הייתה השאלה שלו. האם דוחים בידיים או לא? מוקצה או דילמה לשינה. אמר לי, אין מוקצה לרבי שמעון, אלא שמן בנר בשעה שהוא דולק, הועיל והוקצה למצוותו. כן. והגמרא אומרת, ויש עוד דבר, גם מוקצה לאיסורו. זה שהגמרא אומרת, שכאן יש שני דברים. גם שהוקצה למצוותו, הנר הזה, זה מין שהוקצה למצוותו. הוקצה למצוותו, שמת אותו בשביל המצווה שלו. עכשיו הגמרא ממשיכה ושואלת, ואומרת, ולט להוקצה למצוותו, ומקשה הגמרא, כאן יש לך מוקצה לאיסורו, יש כאן שני דברים, נכון? ולט להוקצה למצוותו, וכי אין לו את הדין הזה שהיא מוקצה למצוותו, שאסור, מה אתה אומר, הוקצה למצוותו, שזה מותר? ככה אתה אומר, רבי שמעון מתיר, אה? איך? יש לנו ברייתא. שכחה כהלכתה, ויתרה בקרמים, ובסדנים המצוירים, ותלה בה, אגוזים, אפרסקים, שקדים, ורימונים, והפחלי שלטי של ענבים, ועתרות של שיבולים, ינות, שמנים וסלטות, אסור להסתפק מהם עד מוצאי יום טוב אחרון, והיא מתנה עליהם הכל לפי תנאון. זאת אומרת, היינו בפירוש שרבי שמעון אומר שאם זה הוקצה למצוותו, אסור לגוע בזה. הראיה, שאם האדם שם ביום, בשביל המצווה הזאת של הידור מצווה, שהיא הסוכה שלו יפה, שמה שמה דברים, למשל שמה איזה אתרוג, אני ראיתי בהרבה בתים, היו הולכים קונים אתרוגים שהם זולים, שהם כבר פסולים או משהו, שאלתי אותו, מה אתה צריך? אומר, אני תולה אותם בסוכה, שהיא הסוכה שלי מלאה אתרוגים. טוב, אז אם הוא לקח את הדברים האלה ושם אותם, אז אסור לך להסתפק מזה, זה קצה למצוותו, זה בשביל מצווה. לא שמת אותו כדי שאתה תשב תאכל אותו, רק אם הוא יתנה ואמר, אני בפירוש רוצה לאכול מזה. כל זמן בין השמשות, אני, לא, שלא יהיה עלייך חלות של איסור. אז מה רואים בזה? שזה מוקצה, מחמת מצווה. והגמרא כאן שואלת שרבי שמעון אומר את זה. לא, לא משנה עכשיו בפרט. אז רואים שבהוקצה למצוותו, רבי שמעון אומר שאסור. אז איך כאן אתה אומר שבשבת, שהוא מתיר את זה שהוא הוקצה למצוותו? הלו, למה הדלקת את הנר? קיימת מצוות חכמים שלא יישב אדם בחושך. חכמים אמרו לנו שצריכים לשים נר. יש מחלוקת בראשונים אם מברך או לא מברך. ההלכה שמברך. שקדשן דוד ציוונו להדליק נר של שבת. למה מברך? שזה מצווה גדולה. ציווה אותנו להדליק נר בשבת. שיהיה בבית אור. מצווה מדרבנן. שבע מצוות דרבנן. אז ממילא זה הוקצה למצוותו. נכון? למה אתה מתיר? זה השאלה. עכשיו הגמרא אומרת. מי אמר לך שזה רבי שמעון? עכשיו הגמרא שואלת. וממי דה רבי שמעון, מי אמר לך שבאמת זה שיטת רבי שמעון, הוא אומר שזה אסור, אולי רבי שמעון מתיר במקרה כזה, אין לו מוקצה. הוא אומר, לא, שכתוב מפורד, ותנא רבי חייא בר יוסף כמי דה רבי יוחנן, הם מביא את רבי חייא בר יוסף, שאמר את זה לפני רבי יוחנן, אין נוטלים עצים מן הסוכה ביום טוב, אלא מן הסמוך לה, ורבי שמעון מתיר, ושבין בסוכת החג וחג שהיא אסורה מפורש שרבי שמעון אוסר. אז מה הוא אמר? אין נוטלים עצים מן הסוכה ביום טוב. אסור לך לקחת עצים מהסוכה ביום טוב, אלא מן הסמוך לה. רק אם יש לך עוד איזה עצים, אתה יכול לקחת, אבל מה שעשמת את זה לסוכה, אין נוטלים. אבל רבי שמעון מתיר לקחת אפילו מהדברים האלה של הסוכה, עצים מן הסוכה. למה? שהוא לא ייחד אותה. יהיה לכם כלל, סוכה זה למעלה, מלשון סכך. אבל בצד הוא אמר שאם יש לך, זה לא בעיה גדולה. אבל שווים, זה מתי אני אומר לך את זה? ביום רגיל. עצים מן הסוכה ביום רגיל, ביום טוב. לא, 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 לא סוכות. אבל בשווים בסוכת החג בחג, שהיא אסורה. אז רבי שמעון בפירוש אומר שאסור לקחת דבר של מצווה. יחדת אותה לסוכה, אל תיגע בו יד, גמרנו. והיא מתנה עליה הכל לפי תנאו. כגמרה, כאין שמן שבנקע המעול והקצה למצוותו, הוקצה לאיסורו. הוקצה למצוותו, הוקצה לאיסורו. יש לנו גם, אם אתה שמת את הנר שהוא דולק, רבי שמעון מודה, אמרנו, כשהוא דולק לו, מה זה נקרא? הוקצה לאיסורו, זה אסור הדבר. זה גם כן הוא מודה בזה. כן, אומרת הגמרא, כאין שמן שבנר כאמרינן, באמת, זה התירוץ, זה כאין שמן שבנר. אז מה הכוונה כאין שמן, אלא שמן שבנר, בשעה שהוא דולק, אז אם זה, איזה גדר זה יש בשעה שהוא דולק, שהוא אסור משום מוקצה, למה? הואיל והוא הוקצה מדעתו משני טעמים, הוקצה למצוותו והוקצה לאיסורו, רק את הדבר הזה הוא עושה. כשהגמרא הרי ראינו שגם בדבר הזה הוא עושה, מפורש, אז מתרץ הגמרא, כי הוא בפירוש יותר, באמת הגמרא שזה כאין, כן, אז רואים בפירוש, אלא מתרץ הגמרא, בקושה למצוותו והן לאיסורו, אלא בדבר שהוקצה הן למצוותו והן לאיסורו. אז הנה חינמי, שרבי שמעון, באמת שאמרה שרבי שמעון אין איסור מוקצה אלא בדבר שהוקצה למצוותו, נכון? לא צריך את שני התנאים, מספיק תנאי אחד גם כזה נאסר. קודם הגמרא הבינה צריך שני תנאים. אז הוא אומר לא, הנה רק זה, זה לא איסור או איזה איסור. יש איסור לקחת בחול המועד משהו מהעץ, מה יש בזה, איזה איסור. אבל רבי שמעון עושה להשתמש באתרוג הזה. אז זה מה שהגמרא מתרצת, שלא צריך כמו שהבנת בהתחלה, אלא כאין מצוותו. זה התירוץ של הגמרא, שבאמת לא צריך שני תנאים, כמו שאתה חשבת שגם זה וגם זה, שני התנאים, כן. כן, באמת שרבי שמעון אוסר, בדבר שהוקצה למצווה מפורש מכאן, ואפילו שלא הוקצה גם לאיסור. ומה שאמר רבי יוחנן, אלא שמן שבנר, הואיל והוקצה למצוותו ואיסורו, אין הכוונה שכדי לאסור צריך שיהיה כנר ממש ואין לו איסור, אלא אפילו בדבר שהוא רק כאין שמן שבנר, זאת אומרת שזה רק למצווה. קודם הבינו בגמרא שהוא אמר להם שבדבר הזה עשו למה שיש בו שני תנאים, יש בו שני תנאים, גם יש בו שאתה מדליק את זה לשבת, שיהיה לך אור בשבת, מה זה נקרא? מצוותו. וגם שהוא עכשיו אסור להוזיז אותו, שאם אתה מוזיז אותו יכול להיות דלק, יכול להיות שתהיה תזוזת, אולי קווה הנר או משהו דומה, אז זה איסורו. אומר לא, באמת רבי שמעון מודה שהוקצה למצוותו זה נאסר. אז ממילא אין לך שאלה עליו, מה שאמרנו מקודם, מה שאמר רבי יוחנן את שניהם זה לאו דווקא, הוא התכוון לומר כן, ברגע שדיעה כשמן שבנה שזה הוקצה למצוותו, זה גם מספיק, לא צריך שיהיה גם בגלל שהוא אסור. כן. קודם הבינו שרבי שמעון אומר, אסור להוזיז נר שדולק, למה שיש פה שני איסורים. דבר ראשון, הוא מוקצה בשעה שהוא דולק, שזה למצוותו, שמת אותו לערב בשבת, לקיים את המצווה. ודבר שני, יש בו גם כן איסור, אתה מוזיז אותו, את האש. אומר לא, אלא כן מצוותו, ומספיק שיהיה דבר אחד, גם זה נאסר. כן, כאמר, הוא הביא הוקצה למצוותו, הוקצה לאיסורו, התמרנמי, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אין מוקצה לרבי שמעון, אלא כאין שמן שבנר, בשעה שהוא דולק, הוא הביא הוקצה למצוותו, הוקצה לאיסורו, זאת אומרת, לא צריך שיש שני התנאים, זאת אומרת, כיוון שהוא הוקצה למצוותו, אז גם, בהתחלה הבינו שזה שני תנאים, אז הוא מקשר, ראינו שגם במסוכה שרק מצווה, זה לא מוקצה לאיסור, איזה איסור יש? יש איסור לגוע באתרוג? אין שום איסור לגוע באתרוג. אלא מה? זה הוקצה למצוותו, אסור לך לאכול אותו. למה אסור לך לאכול? זה בשביל מצווה שמת אותו. זה מה שהוא אומר. אבל לא צריך את שני התנאים, מספיק תנאי אחד. אמר רבי יהודה, אמר שמואל, אין מוקצה לרבי שמעון, אלא גרוגרות וצמוקים בלבד. עכשיו הוא מחדש חידוש. זאת אומרת, נסביר לכם מה זה גרוגרות וצמוקים. היו בזמנם, כל אחד בבית היה עושה תאנים יבשות. כל אחד בביתו היה עושה צמוקים. איך היו עושים את הצמוקים? היו לוקחים את הענבים, מעלים אותם לגג, והשמש הייתה מכה עליהם. לפני שהם מים צמוקים, שימו לב, מה זה?
ענבים.
איזה ענבים הם? אפשר לאכול אותם? הרקובים. מתי אפשר לאכול אותם?
רק כשהם צמוקים.
רק כשהם נהיים צמוקים. אותו דבר את התאנים. כשאתה מעלה אותם בהתחלה בשמש, מה הם?
לא
ראויים לאכילה. הם מסריחים, תיקח למשל איזה ענבים, שים אותם קצת בשמש, ויהיו רקובים, מי יאכל אותם? אבל אחרי שהם נהיים צמוקים, עכשיו כאן הוא רוצה לחדש. הוא רוצה לחדש, אמר שמואל, אמר ביהודה אמר שמואל, אין מוקצה לרבי שמעון, רק זה אסור, גרוגרות וצמוקים בלבד. זאת אומרת, רק אם היה גרוגרות וצמוקים בלבד, רק אז אנחנו אומרים את הסברה הזאת שרבי שמעון מתי, רבי שמעון כן אוסר את זה. בזה הוא מודה רבי שמעון שזה אסור. למה זה אסור? שהוא עשה את זה בידיים, כאילו, מוציא את הדבר הזה. כן. ובלבד, זה הגמרא אומרת, כן. המקשה הגמרא, הוא מדיע חרינה לה, אתה אומר רק את הדברים האלה, את גרוגרות וצמוקים, משמע, אבל דברים אחרים, למשל תפוזים, או אני יודע את הפוחי עץ, שאתה מעלה אותם לגג שהתייבשו, קוראים לזה פירות יבשים. לא, לא עשו, רק אתה אומר גרוגרות וצמוקים, הקשה הגמרא, אבל שאר דברים לה, והרי והתניה, והרי למדנו, היה אוכל בתאנים ואותיר מהם. היה אוכל למשל 10 תאנים, 5 אכל, 5 נשאר לו. ואלם לגג לעשות מהם גרוגרות, וכן היה אוכל בענבים. ואותיר, נשאר לו הרבה ענבים. ואלם לגג לעשות מהם צימוקים, לא יאכל מהם בשבת עד שיזמין. זאת אומרת, אם הוא רק חשב שאני רוצה לאכול, אבל אם לא חשב שהוא רוצה לאכול, אסור. וכן אתה אומר, באפרסקים מפורש וחבושים, ובשאר מיני פירות, שאם העלה אותם לגג ליבשם, אפילו שאינם נפסלים מהאכילה כשהם על הגג, הם לא דומים לצמוקים. למה צמוקים ממש מסריח, הם לא דומים. בכל זאת, אז אסור, למה השיח דעתו מהם? אז ממילא, זה שיטת רבי שמעון, תכף נראה איך שזה רבי שמעון. ממילא איך אתה אומר, רק גרוגרות וצמוקים. עשית לנו הגבלה, רק שני המילים האלה. זה לא נכון. רואים שבאמת זה עשו, וזה שיטת רבי שמעון. עכשיו הגמרא מוכיחה. מי אמר לנו שזה רבי שמעון? הגמרא אומרת, מני. מי אומר לנו שזה שיטת רבי שמעון? בוא נראה. מי אמר את הברייתא הזאת? אם אילמן, אם נאמר שאמר את זה רבי יהודה, זה לא יכול, זה לא סברה. למה? והלו, ומה אחד אלא דחי בידיים, שאלה אותו, זאת אומרת, שלא עשה את הפרי ליבשו שדוחהו בידיים, מעלה ושם אותו שהתייבש, אלא רק הכנס אותו לאוצר, איתלה לרבי יהודה, שהוא מוקצה. אחד דחי בידיים, לא כל שכן. נגיד אדם לקח את התאנים האלה, ואמר, זה אנחנו נעשה אותם, לא עכשיו, נאכל אותם עוד הרבה זמן, או אני רוצה לעשות ביזנס איתם. שם אותם בצד. רבי יהודה אומר, אסור לך לגוע בהם. הרבה פעמים, למשל, יש לאדם מחברות, נכון? דפים. דפים. שם אותם כדי לעשות את זה בקמפיוטר. עכשיו הוא רוצה להשתמש בהם. רבי יהודה אומר, אסור לך לגוע בהם. מה, לנגב בהם ידיים? לא. שמת את זה לדבר. אז הגמרא שואלת, זה לא יכול להיות שהברייתא הזאת אומר רבי יהודה. למה? שאילו רבי יהודה... הוא אוסר אפילו שלא דחה בידיים, לקח אותם, העלה אותם לגג, לעשות אותם צמוקים, שבהתחלה הם נהיים גרועים, אחר כך נהיים טובים. כל התהליך הזה, רואים שהרבי יהודה מחמיר הרבה יותר קר מזה. אז זה לא אמר אותה רבי יהודה. מי אמר אותה אם לא רבי יהודה? אמר אותה רבי שמעון. אז מה רואים מזה מפורש? שדחה בידיים, רואים מפורש שהוא אוסר את זה. אלא מוכרחים לומר רבי שמעוני, נכון? שאינה מתקלקלים, נכון. אז בפירוש שאף פירות שאינה מתקלקלים בגג ונעשים מוקצה, גם כן זה אסור. ומה אמר שמואל? אין מוקצה אלא גרוגרות וצמוקים בלבד. לא נכון. הנה ראינו שאפילו דברים אחרים שהם לא גרוגרות ולא צמוקים, גם לא. שימו לב, מה ההבדל בין גרוגרות וצמוקים לשאר הדברים? תגידו לי את הסברה, מה ההבדל?
שגרוגרות וצמוקים מתקלקלים.
יפה. גרוגרות וצמוקים שאתה מעלה אותם לגג, הם מתחילים להתקלקל. אז ממילא אתה מסיח דעת מהם, אני לא רוצה אותם עכשיו. הבנתם? אני לא אוכל אותם. מה, לאכול הענבים מסריחים? אבל שאר הפירות לא מתקלקלים. למשל, תפוח עץ. אני ראיתי הרבה פעם מוכרים פירות יבשים. תשים תפוח עץ בשמש, אם לא נהיה יבש, גם כן אפשר לאכול אותו. זה לא נהיה מקולקל, זה לא מתקלקל. אם אתה חותך אותו פלחים, שם אותו בשמש. אז זה הגמרא אומרת שרבי יהודה בכלל, אפילו דבר שרק שם אותו לאוצר זה אסור. לא לייבש אותו ולקלקל אותו ולתקן אותו. כאן הוא מקלקל ומתקן, שם אותו שמסריחים אחרי נהיים טובים. אפילו לא, יש לך בבית לאוצר, אסור לך לקחת ממנו. וכל שכן שאסור לקחת את הדברים האלה, אלא ודאי רבי שמעון אמר, וכתוב מפורש בברייתא שמותר בשאר דברים. אתה שמואל אומר, אין רבי שמעון, רק הדבר הזה. לא נכון, הנה ראינו ברייתא שרבי שמעון אומר, שגם את הדברים האלה. ואתה כבר לעולם רבי יהודה היא, זאת אומרת זה אומר בשיטת רבי יהודה, אבל אז אם תשאל אותי, אז למה כתוב את העניין הזה שאלם לגג? בכלל לאוצר זה אסור. הוא אומר שבאכילה יצטריך אלה. סל קדעת החמנה, כיוון דאכיל ואזיל, ללבעה. למה אהב זמנה? נאמר שלא צריך להזמין אותה. שימו לב, אני אוכל, 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 עולה לגג. כיוון שאני אוכל, שמתי כמה בצד שהתייבשו. הייתי אומר שלא צריך הזמנה, זה מה שהוא אומר. אלא לבעי, הייתי אומר שיהיו מותרים, כמה שמעלן, בפירוש, שכיוון שאלם לגג, התפוחי הסך דעתי ומיני הוא באמת רבי זה שיטת רבי יהודה. רבי יהודה, למה אתה צריך להגיד לי את זה? לא צריך להגיד. למה? שלפי שיטת רבי יהודה, דווקא שאדם מסיח דעת, אבל כאן הוא אוכל אותם, אוכל, אוכל ענב, 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 יש לי עוד 10 ענבים, בוא נעשה מזה צמוקים. הייתי אומר שצריך הזמנה להגיד אני לא רוצה לאכול מזה. כמה שמע לה רבי יהודה, לא, אפילו שלא אמרת, זה מוקצה. אני אומר לך, אין לך שאלה על שמואל שאמר רק גרוגרות וצמוקים. באמת רק גרוגרות וצמוקים. למה? כמו שהסברתי לכם, אבל שאר הפירות, לא. והברייתא הזאת שאתה אומר, רבי יהודה. אם שאל אותי רבי יהודה, תמיד אומר, לא, כאן יש חידוש. שאפילו שהוא מתחיל ואוכל אותם, ובדרך הוא אוכל ואוכל ואוכל והולך, אפילו אחי, גם כן צריך, וזה נהיה מוקצה. אפילו שאתה אכלת לפני דקה את זה, עכשיו זה נהיה מוקצה. כיוון ששמת לי הבשן, ממילא זה אסור. כן. כמה שמע לאן הגמרא אומרת, שכיוון שאלם לגג, הסוחי הדעתה מניו. עכשיו יש לנו שאלה יפה. באה מיני רבי שמעון ברבי, מי רבי? עכשיו שאל אותו רבי שמעון בן של רבי, את רבי יהודה הנשיא. שאל אותו, נראה מה השאלה. כן, פצילי תמרה. מה זה נקרא פצילי תמרה? צריכים להסביר לכם, יש שני סוגי תמרה. אני רואה את זה גם כן. יש תמרים שממש זוות חלב ודבש. אתה רק נוגע בהם מלאים מיץ וטעימים וטוב מאוד. יש תמרים כאלה שסוג נמוך, שזה לא מתבשלים. תשים אותם, יש כמה עשרות מיני מידים שבישראל, פעם הייתי לפני כמה זמן, אומרים איזה סוג של תמרה, יש להם שמות, זה תמר כזה, תמר כזה, יש סוג שנקרא בגמרא, פיצולי תמרה, הם לא מתבשלים, אז מה עושים? לוקחים אותם, שמים אותם בתוך כלי, כלי שכמו סלים האלה, של, שעושים אותם מלולבים ומבמבו ומאלה, אתה שם אותם שם הרבה זמן, לאט 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 הם מתחילים להיות ראויים לאכילה. עכשיו השאלה שלו, איך דנים בהם? פצולי תמרה שהם מבשילים לאחר כך, לפי שיטת רבי שמעון, מהו? האם מותר לאוכלם או אינם ראויים? למה? למה? והם אינם ראויים כל כך לאכילה. הם ראויים לאכילה קצת. מי שיש לו שיניים חזקות יכול לאכול אותם, אבל לא כל כך ראויים לחזיקה. והם נאסרים כגרוגות וצמוקים או לא? זה השאלה. אם זה נקרא, למה? מצד אחד הוא דחה אותם בידיים, שם אותם בתוך הכלי הזה, בתוך הסל, כשהם התייבשו שם, נכון? אז מי מלא שנתנתם בסלים, לא מקלקלת אותם. אז אין הוא מסיח דעתו, אין מותר לאוכלם, זה השאלה שלו. מטעם אחד שהוא עשה אותו בידיים, נכון? אבל מטעם שני, שזה סוף סוף בתוך הסל, זה לא התקלקל. בגג שאתה שם זה מתקלקל. שאתה לוקח את התאנים או את הענבים לגג, באותו רגע שאתה שם זה נהיה מקולקל. אבל כאן זה לא נהיה מקולקל, זה רק נהיה יותר טעים. אי אפשר לאכול אותם בהתחלה, רק על ידי, על ידי שאתה שם אותם בסל ונשאר את זה כמה שבועות, זה נהיה טוב. אז זה השאלה. כיוון שרבי שמעון אמר גרוגרות וצמוקים בלבד, ועכשיו זה לא גרוגרות וצמוקים, אלא זה מין תמרים שצריך להשות אותם. האם זה נקרא דחה אותם בידיים ששם אותם בסל, או הם ראויים לאכילה? זה לא נקרא דחה אותם בידיים. זה השאלה של הגמרא. כן. אמר לרבי, לרבי שמעון בנו, רבי אמר לבן שלו, אין מוקצה לרבי שמעון, אלא גרוגרות וצמוקים בלבד. למה? קודם דחה אותם בידיים, ואינם ראויים לאכילה. אבל מה שאמרת, השאלה של התמרים, לא דחה בידיים, אפילו שאין ראויים לאכילה, אינם מוקצה, לא דחה בידיים. הוא שם אותם סתם בסל, אבל לא לקח, דחה אותם בגג, שיהיו מסריחים לפני זה, ואחר כך יהיו טובים. זה לא דומה. לכן הוא אומר שאת התמרים האלה, אין בעיה בהם. את הצמוקים, אם העלה אותם לגג, כדי לעשות מהם צמוקים, אסור לך לאכול. למה שאתה הסחת דעתך, זה מסריח נהיה. אבל את הדברים האלה, זאת אומרת, אפילו שהוא נהיה ראוי, זה הכוונה. אפילו שהוא נהיה ראוי, גם כן זה אסור. למה? שאתה העלית אותם והסחת דעת מהם, כדי שיתקלקלו קודם כל, ואחר כך שיתקנו. אז בזה אנחנו אומרים את הסברה, רבי שמעון אוסר. אבל כמו שאתה שואל אותי, התמרים האלה, סוף סוף הם לא היו ממש מקולקלים, רק נהיו יותר מבושלים. אז זה לא נקרא דוחה אותם בידיים, לכן אני רוצה להתיר לך, לפי דעת רבי שמעון זה מותר. כן. זאת אומרת שהיו שתי סיבות, מה הם? גם דחה אותם בידיים שלה אותם לגג, ואינם אירם ראויים לאכילה. אתה מבין? שהם אינם ראויים לאכילה, אבל פצילי תמרה שלא דחה, אפילו אינם ראויים לאכילה, לא ממש מוקצה. כן, מכך יוצא שרבי שמעון ברבי של מאביב, משווה הגמרא, יוצא מזה שרבי שמעון ברבי שמע מאביב, שם כרבי שמעון, אז אומרת הגמרא זה שיטת רבי שמעון ורבי לטלה, זאת אומרת אין לו איסור מוקצה, והתנן, כאן, לשיטת רבי שמעון מה הדין? כאילו אדם עושה פלפול. מה יהיה לשיטת האשכנזים שפוסקים ככה? מה הדין? אנחנו הספרדים למשל פוסקים כך. מה לפי שיטת האשכנזים שפוסקים כך מותר לו או לא מותר לו? זה נקרא כאילו שאתה לא מודה בזה. זה הגמרא מקשה. אז מה? וכי הגמרא מקשה ורבי לטלה באמת ולפי שיטתו יוצא רק רבי שמעון אומר שאין מוקצה. אבל הוא סובר שיש מוקצה, נכון? ורבי לטלה ואתנן אין משקים ושוחטים ביום טוב את הבהמות המדבריות. מה זה מדבריות? שישיח דעתו מהם. אבל משקים ושוחטים את הבהמות הביתיות שמערב יום טוב דעתו לאכול מהם. זאת אומרת, יש לנו ביום טוב, יש לנו דין מיוחד. מהו הדין? שמותר לשחוט ביום טוב את הפרה. הוא אומר, כן, מתי מותר לשחוט את הפרה? תכף נראה בדיוק. דווקא שהיא בבית שלך. למה שאתה דעתך עליה? אולי נצטרך לשחוט פרה, כבש לכבוד שבת, לכבוד יום טוב, נשחט אותה. אבל אם היא נמצאת במדבר, ובמקרה זה הגיע לבד, אל תיגע בה, לא תיגע בו יד. למה? אתה לא חשבת על זה. והגמרא אומרת עכשיו, איך מגדירים את זה? מה זה נקצר? כן. אז הגמרא מקשה, האם לפי שיטתו יוצא שרק רבי שמעון מתיר, אבל הוא באמת לא מתיר, זה לא נכון. והתניא בברייתא, אלו הם בהמות מדבריות, כל שדרכן שהן יוצאות בפסח ושעות כל יומי הקיץ, ונכנסות ליישוב, מתי? ברביעה, בחודש חשוון. ביתיות, מה זה, הוא מסביר, מה זה נקרא ביתיות, מה זה נקרא מדבריות. ביתיות, כל דרכם שהן יוצאות ביום ורואות חוץ לתחום, בערב באות ולנות בתוך התחום, זה מותר. עכשיו רבי אומר, אלו ואלו, זאת אומרת כל הדברים האלה, כיוון שלעיתים הן נכנסות ליישוב, ביתיות הן, הן נקראים ביתיות. ומה זה נקרא מדבריות? שכל שירות באפר ואין נכנסות ליישוב, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. אז מה רואים מזה? שיש לו איסור מוקצה. למה? שאם אין איסור מוקצה, מה זה שאינם בימות החמה ובימות הגשמים? אז הוא אומר ככה, מה שאתם אמרתם, שמדבריות הצורה הזאת, אני חולק עליכם. מדבריות הכוונה שבכלל לא באות ליישוב. אבל אם באות ליישוב, מותר לשחט אותם. אבל אם לא באות ליישוב, אסור. למה? מוקצה. אז מה סובר רבי יהודה, מה סובר רבי כמו רבי יהודה? שיש מוקצה, זה השאלה של הגמרא. נראה ממתר את הגמרא. כן. כן. מתרץ את הגמרא, כשרבי יוחנן, כן, ייתכן. אז הגמרא שואלת, אנחנו רואים מפה מפורש, תסתכלו טוב, שהוא אומר, שהוא אומר את הדין הזה של מוקצה, שאסור לזה. עכשיו נראה מתרץ את הגמרא. מתרץ את הגמרא, כן. כמה תירוצים על זה? נשמע עכשיו. כן. איבעית אמה, יש כמה תירוצים. אם תרצה ליישב, עד איתנה נמה, שאת המדבריות, כיוון שדחם בידיים, זה ההבדל. זה נקרא דוחה בידיים. באמת הוא סובק כמו רבי שמעון. זה לא ראיה שהוא סובק כמו רבי יהודה. זה הקושיה. זה לא ראיה. אתה אומר שהוא אומר שאלה שבמדבריות לא אסור לשחוט. כן. זה דחה אותם בידיים. שלח אותם על העזאזל המדברה. שלח אותם מקום רחוק. ואחרי זה כאילו כמו גורגון וצימוקים הם היו. ועוד תירוץ. היא בית אמה. עוד תרצה, עוד תוכל לתרץ עוד תירוץ. כן. לדבריו דרבי שמעון כאמר, זאת אומרת, שאל אותו באמת, לא בא אתה פוסק, אני פוסק כמו רבי יהודה, אבל לפי רבי שמעון מה יוצא הדין הזה למדבריות? כן, ואלה סביר עליה, הוא לא מסכים באמת עם הסברה הזאת, הוא לא סובר כמו רבי שמעון, כן, אבל הוא באמת סובר כמו רבי יהודה. ועוד תירוץ יש, שאף רבי עושה לשחוט בהמות מדבריות, לא בגלל שהוא סובר כך, אלא לדבריהם דרבנן. זאת אומרת, לדידי באמת, יש לו כמה תירוצים, אתה לא יכול לדעת את דעתו. לדידי, לתלם קצה כלל, אני באמת סובר כמו רבי שמעון, אז הכל מותר לשחוט, הכל, אין בעיה. אבל לדידחו, לפי שיטתכם שיש איסור מוקצה, תודו לי מי המתומתויך, דיוצאת בפר, מכלות ברבייה, דבייטיות נינו, ומה זה נקרא, מה זה נקרא שלא יכולים לשחוט אותם מדבריות, זה דף שלא באות בכלל. ורבנן אמרו לרבי, לא, אלא אף אלו מדבריות, זאת אומרת באמת, רבי יהודה, רבי יהודה הנשיא, רבי, הוא סובר כמו רבי שמעון, אין לך ראיה מכל הסיפור הזה. ומה שהוא אומר להם שהמדבריות שבאות פעם בשנה, לפי דבריכם, לפי דבריכם שאתם אומרים שמה זה נקרא שבאות מהאפר בפסח, לא, לא, לא. מה שאתם אוסרים, אני מהם הכל מתיר, למה אני כמו רבי שמעון סובר, אין מוקצה. מה שאתם אוסרים, זה יהיה דווקא ששיח דעתו לגמרי מהם. אז באמת זה יהיה אסור. אבל אם הן באות לפעמים בקיץ, בחורף, פעם בשנה, יש להם כבר זכויות, כן. עודו למאה שיוצא בפסח נקרא, והם אמרו, לא, אנחנו מסכימים איתך. עכשיו, שאלה שלנו, מה דעת רבי יוחנן בהלכות מוקצה? זה השאלה. אמר רבי ברך הבחנה, אמר רבי יוחנן, אמרו הלכה כרבי שמעון. ותמד, מאמר רבי יוחנן אחי, הוא מביא קודם השם רבי יוחנן, שהלכה כרבי שמעון. זאת אומרת שהוא פוסק שאין הלכה כרבי יהודה, אלא הלכה כרבי שמעון, שבשבת אין דין איסור מוקצה, רק גרוגרות וצמוקים. זה השאלה, אבל שאר הדברים מותר. אז הגמרא שואלת על זה, ומי אמר רבי יוחנן אחי? או, רגע, 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 רגע. שבחו אמר שהלכה כמו רבי שמעון, כן, האם רבי יוחנן אמר את הדברים האלה? והבאה מיני, ההוא סבא, היה זקן אחד כרויה, ממקום כרויה. ויש אומרים שהיה סבא סרויה, לא כרויה, תראו, כל כך בתלמוד הקפידו, כל האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. מי אמר את זה? אחד אמר, זקן הזה ממקום זה, אחד אומר, לא, היה זקן ממקום אחר. שאל מרבי יוחנן, קינה של תרנגולים, מהו לטלטולה בשבת? האם מותר לטלטל בשבת לצורך גופו ומקומו? זאת אומרת, יש לי קן של תרנגולים, שהם באים שם ונמצאים התרנגולים, האם מותר לי ואני צריך את המקום הזה? האם מותר לי להוזיז אותו או אסור לי להוזיז אותו? ואמר לרבי יוחנן לאותו סבא, כלום עשוי לאיזה שימוש? נכון? אלא רק לתרנגולים. אז מי מלא, כיוון שהוא ראוי רק לתרנגולים, לא לדבר אחר, אז מי מלא, איסור, נכון, זה מה שהוא שאל אותו, אמר לו, מה, הם רואים לדבר אחר, מה? אז משמע שהוא אסר לו. אז זה רוצה להוכיח שהוא סובר שיש לו מוקצה. איך אתה אומר שהוא פסק רבי יוחנן מרבה בבא חנה? שעבדת בשם רבי יוחנן שהוא פסק כמו רבי שמעון, אבל יש לנו סיפור. ושאל אותו איך להוזיז את הקן של התרנגולים, ואמר לו אסור. הוא לא אמר מילת אסור, אמר לו מילה אחרת. מה הוא אמר?
לתרנגולים.
מה, זה רק לתרנגולים. ככה עשה לו, רק לתרנגולים. לא אמרו חכמים יזהרו בדבריכם. לפעמים שאתה אומר, זה לא הבינו, לא הבינו, עכשיו תראו, כאן יש פלפול גדול, מה בדיוק הוא אמר לו, מה בדיוק האמירה שלו. אבל הוא אמר לו, מה, וכי זה רק לתרנגולים, אז מה הבעיה? כאילו משמע, כמה לתרנגולים זה אסור. אז אמרו מזה הגמרא, שהוא סובר כרבי יהודה, נכון? ואיך אתה אמרת שרבי יוחנן כמו רבי שמעון? אומרת הגמרא, ייתכן שרבי יוחנן כמו רבי שמעון, כמו שאמרת. ואין כוונה באמת לאסור את הקן הזה, אלא אחר במאי עסקינן, באיזה דבר שאמר שאסור לטלטל את הקן, נכון? שעשה לטלטל את הקן, דעית באפרוח מת, שיש שם אפרוח שהוא מת, שלא ראוי לא לאכילת אדם ולא אכילת כלבים. שאף שרבי שמעון עושה לטלטלו, ואיסור טלטול הקן אינו מחמת עצמו, אלא מחמת האפרוח שבו. באמת, כמו שאמרנו, יש שם אפרוח מת. הוא מסריח כבר, אפילו הכלב לא אוכל אותו. אז ממילא זה לא ראוי. זה מה שהוא אמר לו. אמר לו, מה לי לטלטל את הקן הזה שיש שם אפרוח מת? הוא אמר לו, לא, אבל לא באמת שהיה סתם קן. סתם קן, מה יש בזה? זה כלי. דעת רבי שמעון, כמו שנר ישן, מותר לטלטל. גם זה מותר לטלטל. זה שגמן. אז אין לך ראיה מהסיפור הזה. הוא רצה להעביר ראיה מהסיפור שהוא יש לו דין מוקצה. שאם לא היה לו דין מוקצה, גרענו, אין בעיה, מותר, מותר. הוא לא אמר לו, מותר. הוא אמר לו, מה? הקן הזה זה רק לדבר כזה, קרבין. זה רק לדבר כזה, משמע שאסור. זה הגמרא מוכיחה. עכשיו הגמרא אומרת, כן, באמת שרבי יוחנן כרבי שמעון, אבל כאן מדובר שעשה לטלטל את הקן שהיה בו אפרוח מת, ולכן הוא אסר את הדבר הזה. אינו מחמת עצמו, זאת אומרת, לא מחמת, זה שהאפרוח המת שבו, שזה לא ראוי לשום דבר. אז ברבי יוחנן, באמת, הוא סובב כמו רבי שמעון, ובזה מודה רבי שמעון. עכשיו הגמרא מקשה שרבי שמעון מודה לאסור בקן שיש בו אפרוח. כך אתה אומר, נכון? מקשה, הניחה, זה יבוא טוב התירוץ הזה לשיטת מור ברב אשר ברם אמור. כן, שהוא אמר בשיטת רבי שמעון, שהוא אמר, מודה היה רבי שמעון בבעלי חיים, שאם היו בערב שבת, היו חיים, ומתו בשבת שאסורים לגוע בהם. זה, יש מחלוקת. היה חי בשבת, ונהיה מת ביום שבת. מותר לפי רבי שמעון או אסור. אז יש מחלוקת ביניהם. אז זה יבוא טוב שבאמת אסור לטלטלו, זה יבוא טוב. אבל לפי השיטה השנייה, שאומר, אלא למור ברי דרב יוסף משמי דרבה, שאמר שרבי שמעון גם בזה מתיר, אפילו בבעלי חיים בריאים שמתו, נכון? מה יקל לבמר? אז אפילו האפרוח מת, לא צריך לאסור אותו, לא צריך לאסור אותו. וכיצד אמר רבה בר בחנה שרבי פסק כרבי שמעון, ולא, הוא עושה לטלטל, כן, אתה מבין? הוא אומר שאפילו אם היה חי ומת, גם אומר רבי שמעון, אז איך תיישב את זה? אתה אומר, בגלל שיש בו מת, האפרוח מת זה אסור, למה? הוא אומר, אפילו היה חי ומת ביום שבת, גם מותר. למשל, היה לו איזה פרה, והפרה הזאת מתה. עכשיו, מותר לתת אותה לכלבים או לא? רבי שמעון אומר, כן. כמו שפסקו לדוד המלך. אז החידוש הוא לא רק שהבהמה הייתה לפני זה מתה, או שהייתה גוססת או משהו, אלא אפילו היא מתה ביום טוב. עכשיו זה ראוי לכלבים, תיתן אותה לכלבים. אתה אומר שאפרוח מת, אז מה אם אפרוח מת? אפרוח מת, אבל בכל זאת, רבי שמעון, מתיר. אם אתה אומר לפי השיטה שהוא עושה, טוב, אני מבין אותך. אבל מה תענה לפי האמורה הזה שאומר שבמקרה כזה, שגם כן הוא מתיר אותו, אז גם היה אפרוח. אז מה יש אם יש בו אפרוח? מה יש אפרוח? זה גם מותר. ואת הגמרא, חבי מעסקינן, בדעית בו ביצה, ורבי שמעון אוסר, למה שיש לנו כלל, ביצה שנולדה ביום טוב, אסור לטלטלה. אומרת, ואמר רב נחמן, מנדעית למוקצית לנולד. רגע, רגע, רגע. רב נחמן אמר, זה הולך ביחד. נולד, אז מה יש נולד? לפי רבי שמעון, מותר לקחת את הביצה הזאת. כיוון שהוא סובר שמוקצה מותר, גם אם התרנגולת התחילה ביצה, זה מותר, אז למה הוא אסר לו? זה השאלה. למה הוא אסר לו לקחת את הקן הזה? אז זה משמע, מהדברים האלה שהוא אסר, שהוא סובק רבי יהודה. לא סובק רבי שמעון. אם היה כבר רבי שמעון, הכל מותרים לכם. אז איך אמרת אתה אמרת לי שהוא סובר שרבי פוסק כמו רבי שמעון? לא נכון, הנה מכאן מהסיפור שהוא שאל אותו אדם ואמר לו מה לקחת הקן, ואמר לו אסור לקחת את הקן. משמע שהוא סובר כמו רבי יהודה, זה הקושיה של הגמרא. כן, מנדלת נמצאת לנולד, אם כן זה לא ביחד. אומרת הגמרא, בדעית בה באפרוח. זאת אומרת, הביצה שבתוכה, שיש בה אפרוח, אינה ראויה לאכילה בכלל. למה אפרוח וכלבים גם אינה ראויה? כיוון שאין הכלבים אוכלים אותם, מחמת קליפתם. לפי שביצה זו אסורה, אף כן תחתיה נאסר, למה אמרנו מטעם בסיס? אתם זוכרים, דיברנו על זה בסיס דבר אסור. אומר, כאן הגמרא מדבר שהיה האפרוח, תירוצים דחוקים, טוב. הגמרא אומרת שכאן מדובר שהיה בתוך הקן הזה ביצה, לא סתם ביצה, ביצה שצריך לצאת עוד רגע אפרוח. אז עכשיו לא ראוי, לא לאדם חי ולא למת, לאף אחד זה לא ראוי, כלב לא אוכל את זה. גם יש מלא מלא, זהו שם. אדם לא יכול לאכול אותו גם כן, אי אפשר לאכול את האפרוח הזה. נכון? אז ממילא למה שהוא בתוך הביצה עדיין? חס ושלום זה שרץ. אז ממילא בשניהם זה אסור, לכן אמר לו, כן הזה אל תיגע בו, בגלל שהיה במצב כזה. כן. עכשיו הגמרא אומרת, כי אתה רב יצחק ורבי יוסף מארץ ישראל לבבל, אמר שבזה באמת מחלוקת. רבי יוחנן אמר הלכה כרבי יהודה, ורבי יהושע בן לוי אמר הלכה כרבי שמעון. אז במילה עכשיו באו מארץ ישראל, מחדשים לנו חידושים, חידושים גדולים בדבר הזה. מה הם אמר? שזה מחלוקת. כן, רבי יוחנן פסק כמו רבי יהודה שיש מוקצה, כן, מארץ ישראל, ואמר נחלקו אמוראים, איך הלכה? רבי יוחנן אמר הלכה כרבי יהודה שיש מוקצה, ורבי יהושע בן לוי אמר הלכה כרבי שמעון. עכשיו אמר רבי יוסף, עכשיו שיש לנו סיפור הזה, כשאמר רבי יוחנן פסק כרבי יהודה ולא כרבי שמעון, היינו דה אמר רבי בר בחנה, אמר רבי יוחנן, אמרו הלכה כרבי שמעון. זאת אומרת, מדימה רבי יוחנן שאמרו שההלכה כרבי שמעון, ואונם לסבירה לאנשים אמרו באמת שההלכה היא כמו רבי שמעון, שכך הדעת רבי יוחנן, אבל הוא לא מסכים בצורה כזאת, אלא באמת הוא פוסק הלכה כמו רבי יהודה. עכשיו אני מבין את הממרה הזאת שהוא תמיד היה אומר, ולילה סביר על... כן. אני יודע, אמר רבי ברוחנה, אמר רבי יוחנן, אמרו הלכה כרבי שמעון, זאת אומרת שככה אמר בשם רבי יוחנן, כן, וליל רבי יוחנן עצמו להסביר עליה. אנשים אמרו לו, אמרו לרבי יוחנן בישיבה, הלכה כמו רבי שמעון, ואמר לו, אני לא מסכים איתם. אז יבוא טוב שבאמת רבי יוחנן יש לו כלל שיש מוקצה כמו רבי, יש מוקצה כמו רבי יהודה, ולא כמו רבי שמעון. כן. אמר לאביי לרבי יוסף, ואל תסברה וכי לפני שבא רב יצחק ואמר את הדברים האלה, יודע שרבי יוחנן כרבי יהודה, וכי לא ידעת את זה? זה הוא שואל אותו. הרבי אבא ורבי עמי הקלעו באו בהזדמנו לבית רבי אבא שהוא בא מן חיפה, ונפל שם מגירה, זאת אומרת היה להם שם דבר שנקרא מגירתה, מנהרתה, של מנורה של קנים, כן, בגלימי דרבי עשה, ונפלה מנורה שהדלוקו בה בכניסת השבת על בגדו של רבי עשי, ולא טלטלה. מה הייתה עמה? לאו משום דרבי עשה תלמידי דרבי יוחנן, ורבי יוחנן כמו רבי, כרבי יהודה. סבירה לי, אומר, למה אתה מצליח את כל הסיפור הזה? שבאו ואמרו, ומארץ ישראל, הסיפור היה לנו, שפעם אחת, לפני התלמיד של רבי יוחנן, נפל מנורה על הבגדים שלו, שהיא קפתה כמובן, והוא אמר, תוזיזו אותה. אז אם הוא אמר, תוזיזו אותה, זה השאלה של הגמרא. ולא תלתלה, לא תוזיזו אותה, אל תגעו בה. אז זה ראיה, בגלל שהוא פוסק, הוא היה תלמיד של רבי יוחנן, פסק כמו הרב שלו, יהיה לכם כלל. התלמידים הולכים תמיד כמו רבותיו. לכן אני תמיד שלמדתי אצל הרב שלי, אני תמיד אומר מה שהוא אמר בעיניי חשוב. אז כיוון שהוא אמר לו, אל תיגע בזה, תעזוב. למה שהוא חושב שיש מוקצה. משמע הוא סובר כמו מי? שיש מוקצה כמו רבי יהודה, נכון? אתה מביא ראייה סיפור שפעם אחת באו מארץ ישראל ואמרו שהוא פסק, אתה בעצמך יודע את הסיפור הזה. אתה לא צריך את כל זה. ושהוא היה תלמיד של רבי יוחנן, וימים אלה הוא לא אמר לו, אל תיגע ביד, כן? והוא בעצמו לא נגע בה, לא נגעו בה. ורבי יוחנן כרבי יהודה סבירה לדעית למוקצה, נכון? אז הוא פסק כמו רבי יהודה. מת הגמרא, כן, שיש מוקצה במנורה. אז למה שאם לפי דעת רבי שמעון זה מותר, למה אמרו לא תיגע בו יד ולא נגע בה? עכשיו הגמרא אומרת, אי אפשר להוכיח מכאן, למה? מנעתה כאמרת, אתה מביא ראיה ממנורה, מזה אתה רוצה להוכיח שהוא סובל כמו רבי יהודה? מנעתה שנה, יש דינים מיוחדים במנורה, למה? דאמר רבי חייא בר חנינא, אמר רבי עמי, מנורה הורה ריש לקיש בצידון, מנורה ניטלת בידו אחת, זאת אומרת מנורה קטנה, מותר לטלטלה, ומנורה ניטלת בשתי ידיו, גדולה אסור לטלטלה. ורבי יוחנן אמר, אנו אין לנו אלא בנר בלבד, כשיטת רבי שמעון, שאסור לטלטל בנר, אבל מנורה, אף רבי שמעון מודש, כיוון שנטלה בידו אחת, אסור לטלטלה. הוא אומר, מה אתה מראה ממנורה? כולם מודים שבמנורה אסורה. גם רבי שמעון, שאמר שמותר לקחת נר, אבל במנורה זה דין אחר. למה? המנורה יש לה סיבה אחרת. מה הסיבה? עכשיו הגמרא מסבירה. למה? למה זה באמת שונה? למה באמת מנורה? ותאמה מי, למה? למה מנורה שונה? רבה ורבי יהודה מתרוויו, הואיל ואדם קובע עליה מקום, כיוון שמנורה, אדם תמיד שם אותה באיזה מקום, ולא חושב להוזיז אותה משם. אז ממילא גם רבי שמעון מודה שבאמת היא אסורה. לכן אל תביא לי ראיה מהסיפור הזה שנפלה המנורה שהוא סובק כמו רבי יהודה. אין מזה שום ראיה. זה שהוא אמר את המנורה לא תיגע בו יד, בגלל שמנורה יש לה דין מיוחד שרבי שמעון מודה בה. למה? שיש לה מקום מיוחד לשים אותה. כן. טוב, נפסוק פה. ברוך השם, למדנו היום דף של גמרא. תזכרו, הגענו כאן, עמלי הבעל רבי יוסף, והרי קילת חתנים. זה עוד סוגיה שאנחנו צריכים ללמוד אותה. כן, קילת חתנים. כל טוב שיהיה. עד בשעה 7 לומדים פרקי אבות בעזרת השם.